שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף מ"ז, אנחנו מתחילים בדף מ"ו עמוד ב' בשורה האחרונה. אמר רבא אמר אבונה, אדם שאמר לחברו, מכור לי באלו, מסביר רש"י שהוא אחז בידו מעות ואמר לחברו, מכור לי את החפץ שלך במעות האלו שבידי, ולא הקפיד המוכר לשאול בכמה מעות מדובר, וקיבלה מיד הלוקח. הדין במקרה כזה, שקנה הלוקח את החפץ במעות הללו, ואין אחד מהם, לא המוכר ולא הלוקח, יכולים לחזור בימי העסקה. וזה מעיד על כך שמדובר פה על עסקת חליפין שבוצעה על ידי משיכת המעות. הפכנו דף ויש לו עליו הונאה. ונזכר לרגע בדיני הונאה. התורה אמרה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך ובהמשך אל תונו איש את אחיו. הונאת ממון היא מכירת דבר במחיר גבוה או נמוך מערכו האמיתי. כיוון שיש הבדלים במחיר בין מקומות שונים, קבעו חכמים כי מנעד המחירים יכול לנוע עד שישית ממחיר החפץ. כך שאם ההפרש ממחיר השוק קטן משישית, המחיר קיים ולא תוחזר ההונאה. ואם הפרש המחיר הוא בדיוק שישית המחיר קיים, כאשר אם המחיר היה יקר מדי, המוכר צריך להחזיר לקונה שישית, ואם המחיר היה זול מדי, הקונה צריך להשלים מחיר שישית למוכר. ואם ההפרש היה גדול משישית, המחיר בטל. כך שאם אין במעות כדי דמי החפץ, וההפרש הוא שווה ערך לשישית, אז הקונה צריך להשלים את השישית למוכר. הוא מסביר אבונה את דבריו, קנה לוקח את החפץ, אף על גב, דלא משך אותו בפועל, דכיוון דלא קפיד בעל החפץ. על כמות המעות שהוא מקבל, קנה הלוקח דכי חליף אינדמי. כי ההתייחסות למטבעות היא לא כמו תשלום, אלא כקניין חליפין, דהיינו, כביצוע של החלפות בין דבר לדבר. אבל למרות שזה מוגדר כקניין חליפין ולא כתשלום, בכל זאת ויש לו עליו הונאה, מפני דמכור לי באלו כאמר לי. הקונה נקעת לשון ממכר ולא לשון של חליפין. ומעיר רש"י שבהמשך הגמרא תקשה את השאלה המתבקשת, הלא אמרנו שאין מטבע נעשה חליפין. עד לכאן זו הייתה גרסת דברי רבונה לפי רבא, דעה החולקת, רב אבא אמר בשם רבונה, שאם אדם אמר לחברו מכור לי חפץ מסוים באלו המעות, והמוכר לא יודע כמה מעות יהיה שם, כאשר מקבל המוכר את המעות לידו, קנה לוקח את החפץ. מאותו טעם שראינו קודם, שכיוון שלא הקפיד המוכר כמה כסף הוא מקבל, אז הוא בעצם מקבל את המעות בתורת חליפין ולא בתורת תשלום. אבל בגרסה הזו של דברי רבונה, הדין הוא ואין לו עליו הונאה, מפני שמדובר על קניין חליפין, ובחליפין אין הונאה. ועל פי דברי רבונה אלו שואלת הגמרא, פשיטה הדין שבמקרה שהקונה נתן למוכר דמים ואין המוכר מקפיד עליהם. או לחילופין שהוא נתן לו חפץ עבור חפץ אחר שיש למוכר בתורת דמים ולא הקפיד המוכר לראות האם בחפץ שהוא מקבל יש כדי השווי של החפץ שהוא מוכר. הקאמרין נדקני דכחליפין דמו. הרי אמרנו לפי שתי הגרסאות בדברי רבונה שכאשר המוכר מושך את המעות הקונה לא צריך לבצע משיכה מפני שזה כקניין חליפין. ושואלת הגמרא, במידה ומדובר על חליפין ומקפיד עליהם המוכר, מה יהיה הדין? הוא מסביר רש"י את המציאות. הקונה נותן ללוקח חפץ בתמורה לחפץ שהוא רוצה לקנות ממנו, אבל לא כתשלום, אלא בתורת חליפין, כדין קניין שקונין בסודר. והמוכר מקפיד לראות שהסודר שהוא קיבל מהקונה, ערכו שווה לחפץ שהוא מוכר לו. אז מה הדין במקרה הזה? האם יש כאן קניין חליפין קלאסי שכאשר אחד מהם מושך זה פועל קניין עבור שניהם והם לא יכולים לחזור בהם מהעסקה, או אולי הועיל והמוכר הקפיד על שווי החפץ, אז זה בעצם מעיד על כך שאין כאן קניין חליפין אלא תשלום. והרי הדין הוא שאין מעות קונות עד שימשוך גם השני. עונה על כך אמר עבד הבר אהבה, תשמע בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה שאומרת, הרי שהיה אדם תופס פרתו ועומד בשוק, ובא חברו ואמר לו, תגיד פרתך, למה הבאת אותה לשוק? וענה לו הראשון, בגלל שלחמור אני צריך. אמר לו השני, וואלה, יש לי חמור שאני נותן לך תמורת פרתך. ושואל בעל החמור את בעל הפרה, בכמה אתה רוצה למכור את הפרה? עונה לו, בכך וכך. ואז שואל בעל הפרה את בעל החמור, חמורך בכמה אתה רוצה למכור? והוא עונה לו בכך וכך. ואומרת הברייתא, שאם משך בעל החמור את הפרה, אבל ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, הדין במקרה כזה שלא קנה בעל החמור את הפרה. עד לכאן ציטוט הברייתא, ומדייק רבד הבר אהבה, שמע מינה מהברייתא, שכאשר אנשים עושים קניין חליפי, אבל הוא מקפיד עליהם לברר כמה הם שווים, אנחנו מתייחסים לעסקה כעסקת מחר ולא כעסקת חליפין. ולכן גם אם בעל החמור משך את הפרה, הוא לא קנה אותה, במידה ובעל הפרה לא הספיק למשוך את החמור. דוחה את ההוכחה, אמר רבא, אתו חליפין בשופטן העסקינן דלא קפדי? האם הפסוק במגילת רות, אותו נראה בעמוד הבא, שממנו לומדים, שבעסקת חליפין מתבצע קניין, מדברת על אנשים טיפשים שמבצעים את ההחלפה בלי לדעת תחילה מה שווי החפץ תמורתו הם מחליפים? הרי צריך ליטב בעיניו החפץ כדי שהוא ייתן את החפץ שלו כנגדו. אלא ודאי אומר אהבה, כל עסקת חליפין מקפד קפדי. הבעלים מקפידים לבדוק כמה השווי של החפץ שהם מקבלים, ולכן הדין וקנה שיש גמירות דעת בביצוע ההחלפה גורמת לקניין. ואחה, וכאן בברייתא, במאי עסקינן, באיזה מציאות מדובר? דאמר לי, בעל החמור לבעל הפרה, אחרי שהוא שמע כמה היא שווה, אני מוכן לתת לך את החמור שלי תמורה בפרה ותלה שלך. ומשך בעל החמור את הפרה, ועדיין הוא לא משך את התלה. והיות שהוא לא ביצע משיכה בכל החליפין שכנגד החמור, דלא הווה לי משיכה מעליה. אז זה לא נחשב כמשיכה טובה להפעיל את קניין החליפין. הוא מצטט את הגמרא, אמר מר, את גרסת רבא לדברי רבונה, שאדם שאמר לחברו, מכור לי באלו הדין שקנה ויש לו עליו הונאה. סוף ציטוט, ושואלת על כך הגמרא, לאמא, אז האם נאמר שסבר רבונה שמטבע נעשה חליפין? שהרי הוא נתן טעם לדבריו, שהיות שהמוכר לא הקפיד על כמות המאות, אז זה נחשב כחליפין. דוחה הגמרא שרבונה לא סובר שמטבע נעשה חליפין, אלא רבונה סבר לה כרבי יוחנן דאמר, דבר תורה, דהיינו מדין תורה מאות קונות, ומפני מה אמרו חכמים שרק משיכה קונה ולא מאות, גזירה שמה יאמר לו המוכר לקונה, נשרפו חיתך בעלייה. כאשר מילתא דשכיחה, דבר המצוי גזרו ברבנן, ומילתא דלא שכיחה, דבר שאינו מצוי, כגון המקרה לפנינו. שאדם מקבל מאות תמורת חפץ שלו והוא לא יודע כמה כסף יש שם, על מקרה כזה לא גזרו ברבנן. ועל כך אמר לי מר הונה ברי שהיה בנו דרב נחמן לרב אשי, אתון הכי מתניתון לה, אתם שניתם את דברי רב הונה באופן כזה שהיה לכם ספק אם רב הונה סבר שמטבע נעשה חליפין ואם לאו, ודחיתם דיחוי באלמה כדי לומר שרב הונה סובר שמטבע לא נעשה חליפין. ענן, אבל אנחנו, הכי מתנינן לה, שנינו את זה באופן הבא בצורה מפורשת, וכן אמר רבונה, אין מטבע נעשה חליפי. כך שכלל לא היה לנו ספק בדברי רבונה, אלא ברור שטעמו שמטבע לא נעשה חליפין, כי הוא סובר כשיטת רבי יוחנן. ועוברת עכשיו הגמרא לדון, במה קונים את קניין החליפין? ויש בדבר מחלוקת המוראים. רב אמר שקניין חליפין התבצע בכליו של הקונה. מפני דליך ליל הקונה, דליה והמקנה, קונה את הכלי שהוא מבצע באמצעותו את קניין החליפין, כי היכי דלי גמר ולקני לי, כדי שהוא יגמור בדעתו להקנות את החפץ שלו לקונה. ולוי לעומת זאת אמר, שקניין חליפין מתבצע בכליו של מקנה, כדי באינה למאמר לקמן, כפי שיוסבר הדבר בהמשך הסוגיה. ובסוגריים נאמר, עד עכשיו נתקלנו בשני סוגי קניין חליפין, קניין חליפין של החלפת חפץ תמורת חפץ, וקניין חליפין שמתבצע באמצעות סודר. בדומה למחירת חמץ, שעל ידי שאדם מושך את המטפחה, דהיינו את הסודר, הוא מקנה את החמץ שלו לרב. זאת אומרת שבאופן עקרוני, הסודר עצמו לא שייך לעסקה. ועדיין ניתן לומר, שלדעת רב שאמר שהסודר שייך לקונה, נוח לקונה שגם את הסודר יקנה המוכר, כדי שהמוכר יגמור בדעתו להקנות לקונה את החפץ שלו. אמר לי שאל רב הונה, ממקום שנקרא דיסקרטה לרבה את השאלה הבאה, וללוי דאמר שקניין החליפין מתבצע בכליו של מקנה, הקקני ארה אגב גלימה? אז אדם הנותן קרקע לחברו בקניין סודר, ומקבל המתנה מושך את הסודר מיד הנותן, ועל ידי כך נקנה לו הקרקע עם הסודר, אז אם כן, הווה להו נכסים שיש להם אחריות שזה קרקע, ונקנים הם עם נכסים שאין להם אחריות שזה מטלטלים, דהיינו הסודר, ואנן הרי איפחתנן, שנינו בדיוק להפך. שהמשנה בקידושין אומרת, נכסים שאין להם אחריות, הם נקנים עם נכסים שיש להם אחריות. אמר לי, ענה לו רבה, איהו ולוי האחה, אם לוי בעל המאמרה היה כאן שומע את מה ששאלת, הווה מפיק להפך פולסי דנורה. הוא היה מוציא כנגדך ניצוצות עגולות של אור. זאת אומרת, הוא היה מנדה אותך על זה שחשדת אותו שהוא אמר את דבריו בניגוד למשנה מפורשת. מי סברת? האם אתה סבור שלפי לוי גלימה מקנה לי? שאגב משיכת הגלימה, האדם קונה גם את הקרקע עם הגלימה? ודאי שלא לזה לוי התכוון, אלא בהאי הנאה דקה מקבל מיני גמר ואקנה לי. למוכר יש הנאה שהקונה מקבל ממנו את הכלי במתנה, והנאה הזו נחשבת למוכר כאילו הקונה נתן לו מתנה רבה, ובגלל זה גמר המוכר להקנות בדעתו את הקרקע לקונה, כך שבעצם מדובר פה על קניין חליפין. כי ההנאה שנגרמת למוכר על ידי זה שהקונה קיבל ממנו במתנה את הכלי, נחשבת כאילו הקונה מסר לו חפץ אחר תמורת הקרקע. ואומרת הגמרא כתנאי, מחלוקת רב ולוי מקבילה למחלוקת התנאים הבאה, על הפסוק במגילת רות, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. הוא מבאר את הברייתא את המילים בפסוק. המילה גאולה זו מכירה, זאת אומרת שמחר לו מכירה גמורה בדמים והוא לא קיבל את המעות, ובאים לקיים את דברי המכירה על ידי הקניין. והוכחה שהמילה גאולה מייצגת מכירה, וכן הוא אומר, לגבי מעשר בהמה נקרא בפנים, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, לא ייגאל. ומשמעות המילים לא ייגאל, לא ימחר. והמילה תמורה זו חליפין, שמחליף כלי זה בחפץ שכנגדו, והוכחה שזו משמעות המילה תמורה, וכן הוא אומר, ביחס לבהמה שהוקדשה לקורבן, נקרא בפנים, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב, ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו, יהיה קודש. ומזה שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר אותו, הרי שמשמעות המילה תמורה זה חליפין. ובהמשך נאמר, לקיים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו. ונציין שיש מחלוקת פרשנים מה המשמעות של המילה נעלו. התרגום במקום מפרש נרתק יד ימיני, זאת אומרת הכפפה של יד ימין, ורש"י במקום מפרש שהכוונה לנעל. כך או כך, נשאלת השאלה מי נתן למי את הנעל. תנא קמא אומר בועז נתן את הנעל לגואל, וזה מקביל לדעתו של רב שאמר שקניין חליפין מתבצע בכליו של הקונה, ורבי יהודה לעומת זאת אומר שהגואל נתן את הנעל לבועז, וזה מקביל לדעתו של לוי שאמר שקניין החליפין מתבצע בכליו של המקנה. ונרחיב לרגע על הסיטואציה. בועז אמר לרות, ואתה כי אמנם, כי גואל אנוכי, וגם יש גואל קרוב ממני. ומאיר המדרש, שהמילה אם כתובה ולא נקראת, כלומר, לבועז היה ספק מי יגאל בסופו של דבר את רות. מפני שהיה גואל שקדם לו. שכך אמר רבי יהושע בן לוי, סלמון ואלימלך וטוב אחים היו. והילקוט שמעוני במקום, מוסיף שהיה אח נוסף שהוא היה האבא של נעמי, וכולם בני נחשון בן עמינדב היו. כאשר אלימלך התחתן עם נעמי שהייתה אחייניתו, ונולדו להם את מחלון וחיליון, ומתו אלימלך מחלון וחיליון, כפי שנאמר במגילת רות. ובזמן השופטים, ייבום היה מתבצע לאו דווקא על ידי אחי הנפטר, אלא על ידי הקרובים לו, כאשר הקרוב קרוב קודם. ואומר בועז לרות, ייתכן ואני לא יוכל לייבם אותך, כי יש מי שקודם ממני, וזה טוב שמכונה פלוני אלמוני, שהוא אח של אלימלך, ואני בועז רק אחיין שלו. וכאשר אותו פלוני אלמוני מוותר על היבום של רות, בכך הוא מוותר גם על קניין הנכסים שהיו שייכים לאלימלך ובניו. ואת החפצים האלה הוא מקנה על ידי הנעל לבועז. והמחלוקת של רב ולוי מקבילה למחלוקת התנאים, שלדעת רב המקבילה לדעת תנא קמא, קניין חליפין מתבצע בכליו של הקונה, ולפי דעת לוי המקבילה לדעת רבי יהודה, קניין חליפין מתבצע בכליו של המקנה. ועוד בענייני קניין חליפין תנא, שנינו בברייתא, קונים בכלי אף על פי שאין בו שווה פרוטה, ואמר על כך רב נחמן, לא שנו שקונים קניין, אלא בכלי דווקא, אבל בפרי, זאת אומרת, כל דבר שאינו כלי, לא ניתן לבצע פה את קניין החליפין, ואפילו אם הוא שווה הרבה. רב ששת לעומת זאת אמר, שאפילו בפירות, זאת אומרת, בדבר שאינו כלי, ניתן לבצע קניין חליפין. מה איתה מדי רב נחמן? שהרי אמר קרא, נעלו. וזה בא להדגיש, דווקא בנעל, אין, אכן ניתן לבצע קניין, ונעל היא כלי, אבל מידי אחרינה, בדברים אחרים שאינם כלי, לא ניתן לבצע קניין חליפין. ומה איתה מידי רב ששת? אמר קרא שהרי אמר הפסוק לקיים כל דבר. זאת אומרת שניתן לקיים את קניין החליפין בכל דבר שהוא. אז שואלת הגמרא, לרב נחמן נמי הכתיב לקיים כל דבר. אז כיצד הוא יסביר את הפסוק הזה? יענה על כך רב נחמן שהפסוק ההוא בא לומר שעל ידי חליפין ניתן לקיים כל דבר, שגם גאולה וגם תמורה. דהיינו, גם מחירה רגילה וגם חליפין, דנקנים במנען, שאת פעולת הקניין ניתן לבצע על ידי כלי. וממילא נשאלת השאלה ההפוכה, ורב ששת נמי הכתיב, כיצד הוא יסביר את המילה נעלו? יענה על כך, אמר לך רב ששת שזה בא ללמד, מה נעלו זה דבר המסוים, זאת אומרת דבר שלם, אף כל דבר המסוים, אפילו אם הוא לא כלי, ניתן לבצע איתו קניין, וזה בא להפוקי להוציא, שעל ידי דבר שאינו שלם, כגון חצי רימון וחצי אגוד, זה לא ניתן לבצע איתם קניין. וממשיכה הגמרא, אמר רב ששת ברי בנו דרבידי, כמן כתבינה נעידנה, כשיטת מי כותבים עכשיו את הנוסח הבא בשטרי המחירה, במנה דקשר למקנה בי, שהקניין בוצע בכלי שקשר לקנות בו. והוא מבאר כל מילה בנוסח. המילה במנה, בכלי, באה להפוקי מדי רב ששת, דאמר שקונין גם בפירות. ובאה המילה מנה לומר שהקניין בוצע דווקא בכלי ולא בפירות. המילה דקשר באה להפוקי להוציא מדי שמואל דאמר שקונין הפכנו דאף אפילו במרוקה. כאשר רשי מפרש שזה כלי אסור מגללי בקר, ותוספות מפרש שזה גרעיני תמרה שמחליקים בהם את הקלף. כך או כך, המילה קשר באה לומר שהכלי בו בוצע הקניין היה עשוי מחומר חשוב, ולא כדברי שמואל שאמר שניתן לקנות גם בכלי שעשוי מחומר גרוע. המילה למיקניה באה להפוקי להוציא מדברי לוי דאמר שקניין חליפין מבוצע בכליו של מקנה. כמה שמלן באה הנוסח של השטר להדגיש שבכלי הביצוע היה למיקניה ולא לקינויי, לקנות בו ולא להקנות בו. זאת אומרת כשיטת רב שהקניין חליפין בוצע בכליו של הקונה, ולא כשיטת לוי שקניין חליפין מבצעים בכליו של מקנה. והמילה בי באה למעט שהקניין בוצע דווקא בו ולא בדבר אחר, ויש מחלוקת המוראים מה זה בא למעט. רב פאפה אמר שזה בא למיעוט המטבע, שלא ניתן לבצע בו קניין חליפין, ורב זווית ואיתמה ויש אומרים שרב אשי אמר את זה, שהמילה בי באה למיעוט האיסורי הנאה, שבדבר שאסור באיסור הנאה לא ניתן לבצע קניין חליפין. עד לכאן גרסה ראשונה מה מדייקים ולומדים מהנוסח שמופיע בשטרות. איקא דאמרי, יש גורסים את הדיוק מהנוסח בשטרות באופן קצת שונה, שאת המילה בי אמר רב פאפה זה בא ללמד למיעוטי מטבע, והמילה דקשר, שבגרסה הקודמת מיעטנו מזה את דברי שמואל שאמר שניתן לעשות קניין במרוקה, על כך אמר רב זווית ואי תימה ויש אומרים שאמר את זה רב אשי, שזה בא למיעוטי איסורי ענה, ועל פי הגרסה הזו, אבל מיעוט של קניין על ידי מוריקה לא יצטריך. אין צורך לומר שלא ניתן לבצע בו פעולת קניין, שהרי אם אנחנו לומדים מהמילה כשר, שאפילו שמדובר על כלי טוב ומשובח, במידה והוא אסור באיסור הנאה, לא ניתן לבצע בו קניין, אז פשוט ואין צורך לומר שבכלי מרוקה שהוא כלי גרוע, לא ניתן לבצע קניין, שהרי אין בו ממשות. ציטוט מהמשנה, הסימון קונה את המטבע וכו', ושואלת הגמרא, מהי הסימון? עונה על כך אמר רב, שזה מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. מסביר רשי, שהבלן מקבל סימנים מיד הנמנים לרחוץ בבית המרחץ, כדי לדעת כמה הם, ולפי זה הוא יחמם את כמות המים הנכונה ויכין מגבות, והיות שלא מדובר על תשלום אלא רק על סימן, אז הם נותנים לו מעות פחותות ורעות כסימן. מייתי ומקשה הגמרא ממקור תנאי על דברי רב שאומרת הברייתא, אין מחללין מעשר שני על הסימון ועל מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. ומזה שאמרה הברייתא, גם הסימון וגם מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, מכלל דה הסימון, לאו מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, פירוש כמפרש, שזה אכן אותו דבר, והברייתא מפרשת, מה זה הסימון, זה מעות הניתנות לבית המרחץ? והלא תנהכי, הרי יש ברייתא נוספת שגם שם לא שנינו שזה אותו דבר, שאמרה הברייתא מחללין מעשר שני על הסימון דברי רבי דוסא, וחכמים אומרים אין מחללים ושווים, זאת אומרת מסכימים רבי דוסא וחכמים שאין מחללים על מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, ולכן נדחה הסברו של רב שהסימון זה מעות הניתנות בסימן לבית המרחץ, אלא אמר רבי יוחנן, מהי זה הסימון? זה פולסה, מטבע מחוסר צורה, זאת אומרת שמדובר על גולם המתכת, כך שיש בו רק את ערך המתכת ואין בו את הצורה, שמעידה שהמשקל שלו אכן עומד בקריטריונים של המטבע. ואז דה, והולך רבי יוחנן לטעמי לשיטתו, דאמר רבי יוחנן, רבי דוסה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד, זאת אומרת את אותו דבר. רבי דוסה דאמרן, שניתן לחלל קדושת מעשר שני על הסימון, ואמר רבי יוחנן שהסימון לשיטת רבי דוסה זה דבר שאין עליו צורה, ומה שאמר רבי יוחנן על דברי רבי ישמעאל, מהי דתניה? ששנינו בברייתא, על הפסוק נקרא בפנים, ונתת בכסף וצרת הכסף בידיך, והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ונקת התורה את המילים וצרת הכסף בידיך, כדי לרבות כל דבר הנצרר ביד. אלו דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא חולק ואומר, שהמילה וצרת לא באה לרבות דבר הנצרר, אלא היא באה לרבות כל דבר שיש עליו צורה. בדברי רבי יוחנן שהסימון זה מתכת שאין עליו הטבעה של צורת המטבע, תואמים לדברי רבי יוחנן שרבי דוסה ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד. ציטוט מהמשנה, כיצד משך ממנו פירות ולא נתן לו מעות, אינו יכול לחזור בו וכו'. ועל כך אמר רבי יוחנן, דבר תורה מדין תורה מעות קונות, ומפני מה אמרו חכמים שמעות אינן קונות אלא רק משיכה קונה? גזרה שמא יאמר לו המוכר לקונה, נשרפו חיתך בעלייה. שואלת אל כך הגמרא, אבל סוף סוף מן דשנה דלקה בי שילומי. איזה הפסד יקרם לקונה? הרי מי שגרם את הדלקה הוא זה שיצטרך לשלם לו על הנזק. אלא מבאר את הגמרא את דברי רבי יוחנן שהתכוון לומר, גזרה שמא תיפול דלקה באונס, ואז לא יהיה מי שישלם לקונה על הנזק. מה שאין כן, אם מוקמת לו ברשותי, אם נשאיר את הסחורה שהקונה שילם עליה ברשותו של המוכר, הרי שהמוכר מסר נפשי תרח ומציל אותה מהדלקה, והיא לא נשאיר אותה ברשותו אלא נעמיד אותה ברשות הלוקח, אז לא מסר המוכר נפשי ותרח ומציל אותה. ריש לקיש לעומת זאת חלק על רבי יוחנן ואמר שבקניין מטלטלין משיכה מפורשת מן התורה, אבל מעות לא קונות. מה איתם הדרש לקיש? מפני שאמר קרא, נקרא בפנים, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. ואת סמיכות המילים או קנו מיד דרש ריש לקיש, שהפסוק מדבר על דבר הנקנה על ידי שהוא עובר מיד ליד, דהיינו על ידי משיכה. ורבי יוחנן לעומת זאת אמר שהמילה מיד לא באה ללמד המשיכה, אלא היא באה למיעוטי קרקע, שבשונה ממיטלטלין דלית ביונאה, שבה הפסוק למעט שדין הונאה קיים רק במטלטלין ולא בקרקעות. וריש לקיש יגיב על דברי רבי יוחנן, אם כן כדבריך, לכתוב קרא, אז התורה הייתה צריכה לומר, וכי תמכרו ממכר מיד עמיתך אל תונו אשת אחיו, המילים או קנו למה לי? אלא שמע מינה מאיתור המילים או קנו, שצריך לדרוש אותם בסמיכות למילה מיד, וללמוד שמטלטלין אינן נקנים במאות, אלא למשיכה בלבד. ממשיכה הגמרא ושואלת, ורבי יוחנן, מהאיתור של המילים או קנו, מהי עביד לי, מהי הוא לומד? עונה הגמרא, מבא אלי, הוא צריך את איתור המילים כדי ללמוד ממנו לכדתניה. כפי שדורשת הברייתא הבאה, שבפסוק נאמר, וכי תמכרו ממכר, אל תונו, אז אין לי אלא ללמוד מכאן, שאיסור הונאה קיים במקרה שנטענה הלוקח, אבל מקרה שנטענה המוכר, מניין שיש בדבר איסור הונאה, תלמוד לומר, או קנו, שגם על הקונה יש אזהרה של אל תונו. ריש לקיש, מאיכן הוא לומד את דרשת הברייתא, עונה על כך הגמרא, תרתי גמר מיני. הוא לומד את שני הדינים, מאיתור המילים או קנו. דין איסור הונאת מוכר, הוא לומד מסמיכות המילים או קנו למילים אל תונו, ואת הדין שמשיכה בלבד קונה מטלטלין ולא מעות, הוא לומד מזה שהתורה הסמיכה את המילה מיד ללשון של קנו, דהיינו לקניין, ולא הסמיכה את זה ללשון של ממכר. מקשה הגמרא על דעתו של ריש לקיש, תנן הראשונינו במשנתנו, רבי שמעון אומר, כל שהכסף בידו, ידו על העליונה. ורבי שמעון חלק על חכמים שאמרו, שאם הלוקח נתן למוכר את המעות, שניהם יכולים לחזור בימי העסקה, וחלק רבי שמעון ואמר שבמקרה כזה הלוקח לא יכול ליזום את ביטול העסקה אלא המוכר בלבד, שרק מוכר הוא דמצי הדרבי, הוא זה שיכול לחזור בו מהעסקה, אבל הלוקח לא מצי הדרבי, לא יכול לחזור בו. ומקשה על כך הגמרא, היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין אם אתה אומר כרבי יוחנן שמדאורייתא המעות קונות, ותקנו חכמים שבמטלטלין רק משיכה קונה, אז משום האחי אמר רבי שמעון, מוכר מציא עד הרבה, לוקח לא מציא עד הרבה. שדיינו אם אנחנו אומרים שחכמים תקנו דין חזרה שתלויה במוכר, מפני שאם תעמיד את הסחורה ברשותו שהוא יוכל לחזור בו, אז אם תהיה עליית מחיר, המוכר ימסור את נפשו כדי להציל את הסחורה, שהרי הוא יאמר לעצמו, עדיין סחרי תלוי בהם, שאם יתייקרו אני אוכל לחזור בי מהמקח. והיות שפתרנו את בעיית האחריות על הסחורה מצד המוכר, אז אין סיבה לומר שגם הלוקח יכול לבטל את המקח, שהרי מדין תורה מעות קונות. אלא היא אמרת כדברי ריש לקיש, שמעות אינן קונות מדין תורה, אז אם כך לוקח נמי ליד הרבה. שהרי אם מדאורייתא המעות אינם קונות, אז מדוע לפי רבי שמעון חכמים הגבילו את הקנתם שרק מוכר יכול לבטל את המקח ולא הקונה? יענה על כך, אמר לך ריש לקיש, שאכן אליבא לשיטת רבי שמעון לא קאמינא, לא אמרתי את דבריי. שאכן לשיטת רבי שמעון, מעות מדאורייתא קונות מטלטלין, כי קאמינא אליבא דרבנן, אני אמרתי את דבריי שמעות אינן קונות מטלטלין מדאורייתא, רק לשיטת חכמים שחלקו על רבי שמעון. על פי זה שואלת הגמרא, בישלמה אז נוח לי להבין לריש לקיש, היינו דאיקה, אז קיים הבדל בין רבי שמעון לרבנן. שלרבי שמעון מעות קונות מטלטלין מדאורייתא, ולחכמים הם לא קונות, אלא לרבי יוחנן דאמר שלשיטת חכמים, מעות קונות מדאורייתא, וההגבלה שרק משיכה קונה מטלטלין מתקנת חכמים, אז מה איקה בין רבי שמעון לרבנן? איזה הבדל יש בו הם נחלקו, ומה טעם נותנים חכמים לדבריהם? עונה הגמרא שלשיטת רבי יוחנן איקה בניו, ההבדל שיש בין רבי שמעון לרבנן זה כדרב חיסדא, דאמר רב חיסדא. כדרך שתקנו חכמים משיכה במוכרין, שיכול לחזור בו המוכר כל זמן שלא משך הלוקח, כך תקנו חכמים משיכה בלקוחות, שיכול לחזור בו הלוקח בשביל אותה תקנה עצמה שתקנו חכמים ביחס למוכר מהחשש שהוא לא יתרח להציל את הסחורה ויגיד ללוקח נשרפו חיתך בעלייה. שהרי כל שכן, אם אתה מאפשר ללוקח לחזור בו מהעסקה, אז המוכר ימסור את נפשו ויציל את הסחורה, מפני שאם יראה הלוקח דלקה בה, יאמר הלוקח חוזרני בי. ואז ודאי שהמוכר ירוץ להציל את הסחורה, כי זה הסחורה שלו. רבי שמעון שאמר שרק המוכר יכול לחזור בו מהעסקה, ליטלי, הוא לא סובר את דרב חיסדא, ורבנן שאמרו שגם הלוקח יכול לחזור בו, איתלו יש להם את הסברה דרב חיסדא. ממשיכה הגמרא ומקשה על ריש לקיש, איתנן, הרי שנינו בהמשך משנתנו, אבל אמרו מי שפרה מדור המבול הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. ומקשה הגמרא, היא אמרת בישלמה נוח לי להבין אם אתה אומר כרבי יוחנן שמדין תורה מעות קונות מטלטלין, משום מה אחי קי באבל. לכן אמרה המשנה שלמרות שהאדם יכול לבטל את המחר על פי תקנת חכמים, אבל אם הוא יעשה כך, הוא ראוי לקללה, שהרי בסופו של דבר חל קניין דאורייתא. אלא היא אמרת כדברי ריש לקיש, שמעות אינן קונות מטלטלין מדאורייתא, אמי קי באבל. אז מדוע אמרה המשנה, שאם הוא עסק את תקנת חכמים וביטל את המקח, אבל יחול עליו דין הכללה של מי שפרה? עונה הגמרא, שלמרות שקניין מדאורייתא לריש לקיש לא חל, מי שמבטל עסקה ראוי שתחול עליו הכללה של מי שפרה, משום דברים, כי הוא לא עומד בדיבורו. מקשה על כך הגמרא, ובדברים מי קי באבל? האם בגלל שאדם לא עומד בדיבורו, מגיע לו את הכללה של מי שפרה? והתניא, והרשנינו בתוספתא, הפכנו דף, רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו, תלית קונה דינר זהב, ואין דינר זהב קונה תלית, מכל מקום, למרות שכך הלכה, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול, ומאנשי דור הפלגה, ומאנשי סדום ועמורה, וממצרים בים, הוא עתיד להיפרה ממי שאינו עומד בדיבורו. והנושא ונותן, אנשים שעושים מסע ומתן בדברים בלבד, ולא מעגנים את זה גם על ידי פעולת קניין, לא קנה. והחוזר בו מדבריו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. מסביר רש"י, אין נחת רוח לחכמי ישראל במעשיו של זה, ואין דעתם נוחה עליהם. עד לכאן דברי התוספתא, ואמר על כך רבה, אנו אין לנו אלא אין רוח חכמים נוחה ממנו. שזו הכללה היחידה העומדת במי שחוזר בו מדבריו, שהוא לא הגון בעיני חכמים. וזה עומד בסתירה לשיטת ריש לקיש, שאמר שמעות מדאורייתא לא קונות מטלטלין, ומה שאמרה המשנה שהכללה של מי שפרה מתייחסת לאדם שחזר בו מדבריו. מתרצת הגמרא, דברים ואיקה בעדי ומעות קי באבל, דברים וליקה בעדי ומעות לא קי באבל. הכללה שאמרה משנתנו, אבל מי שחוזר בו מדיבורו יש עליו את כללת מי שפרה, זה משום דברים שבאו על כך לכלל מעשה, למרות שלשיטת ריש לקיש, המעות לא עושות קניין מטלטלין מדאורייתא. ומה שאמר רבא ביחס לדברי התוספתא, שמי שחוזר בו מדיבורו, אין עליו את כללת מי שפרה, אלא רק שאין רוח חכמים נוחה ממנו. זה ביחס לדברים שלא באו לכלל ביצוע, זאת אומרת שאין איתם תשלומות. וחזרה מעסקה כזו שלא יצא לפועל, אין סיבה שיהיה עליה את כללת מי שפרה. עד לכאן דף ממזיין. למעוניינים בהרחבה, הזכירה הגמרא את הביטוי פולסא דנורא. והסברנו שהביטוי פולסא דנורא שימש כמטבע לשון לנידוי וחרם. ישנם כמה פירושים למילה פולסא. רש"י ביום המפרש שמדובר במקל. לעומת זאת בפירוש אצלנו אומר שמדובר בניצוץ שעגול כמטבע. על פי המילון התלמודי של ברוך קראו, המילה הארמית פולסא היא מכה, בדומה לפולס בלטינית, שמשמעותו פעימה, מתקף, ועל פי זה פולסא או פולסי דנורא זה מכת אש. בספרות חז"ל, פולסי דנורא משמשים עונש המיימי, שמואנשים בו מלאכים או אנשים לאחר מותם. לדוגמה, אדם שחטא בעולם הזה סיפר לרבי עקיבא על כך שמלאכים חובטים בו במקל אש. או המלאך גבריאל נענש על שלא עשה את שליחותו כראוי בחורבן ירושלים. אבל באף אחד מהמקורות אין הפולסא דנורא טקס קבלי אנושי כלשהו. ולא ברור מתי הפך הפולסא דנורא ממכה שמיימית לטקס כללה מגי קבלי. נראה שזה שם מושאל שהוא עבר מטקסי כללה קבליים קודמים אל טקס זה, שגם אינו כולל מאמץ רב כגון צומות שלא כטקסים המקוריים. הכללה הוטלה בכמה הזדמנויות על אנשי ציבור בולטים. לדוגמה, כאשר עיתונו של יעזר בן יהודה הצבי עורר בראשית המאה ה-20 את זעמה של הקהילה החרדית בירושלים, נערך נגד בן יהודה טקס פולסא דנורא, וכן כוללו ארכיאולוגים שנטען שהם מחללי קברים. בשנת 1959 ערכו הדיינים החרדים רבי פנחס אפשטיין, רבי דוד גיונגרייס ורבי ישראל יצחק רייזמן טקס פולסא דנורא כנגד ראש עיריית ירושלים גרשון אגרון בשל פתיחת בריכת ירושלים. בשני באוקטובר 1995 נערך טקס פולסא דנורא מול ביתו של ראש הממשלה יצחק רבין בירושלים. ב-19 ביולי 2005 נערך טקס פולסא דנורא בבית הקברות בראש פינה נגד ראש הממשלה דאז אריאל שרון, שקידם את תוכנית ההתנתקות. מקרים אלו אינם מאששים קשר סיבתי בין טקס פולסא דנורא לבין מוות עקב הטיית הפרסום. בשל עיקרון חופש הפולחן בישראל, אין החוק אוסר במפורש על אף תפילה לרבות פולסא דנורא. ב-30 באוגוסט 2005 החליט היועץ המשפטי דאז מני מזוז שלא להעמיד לדין 20 פעילים שערכו טקס פולסא דנורא כנגד ראש הממשלה המכהן אריאל שרון בגין תוכנית ההתנתקות, בנימוק שהם פנו לאל ולא לבני האדם. תפילה שכזו למותו של אדם אומנם איננה ראויה להיות חלק מהשיח הציבורי, אבל איננה בגדר של הסתה לרצח, ולכן היא נכללת במסגרת חופש הביטוי.